הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני ענת סמוראי, אני סמנכ"לית השיווק בקבוצת ריינולד כהן. בפרק הזה אנחנו נצלול ונחקור ונשאל שאלות ונצחק ונדבר על העולם המאוד מרתק של עריכת הפטנטים וקניין רוחני וסימני מסחר. בפרק הזה אנחנו נדבר על AI, על בינה מלאכותית, על שימוש בבינה מלאכותית בחברות טכנולוגיות, על היתרונות, על האתגרים, ומה באמת חברות אחרות עושות. איתנו באולפן נדב מילנר, מנכ"ל חברת קומטק מקבוצת מלאם טים.
אהלן.
ורקפת פלד, שותפה, אהלן, במחלקה המשפטית בגילת ברקת, מקבוצת ריינולד כהן, שהיא בעצם המומחית שלנו לתחום ה-AI ולזכויות יוצרים. אז נדב, ספר לנו קצת על עצמך.
בן 45, אני גר בתל אביב. שלושה ילדים מדהימים, יונתן בן 14, אריאל בת 10 ויובל שיש לה היום יום הולדת, היא בת 7.
מזל טוב.
נשוי ללימור. עכשיו יש גם תוספת חדשה גורה בשם בלונדי, בת 4 חודשים, משחיתה ברגעים אלה את הבית. אני עובד בקומטק כבר לא מעט שנים, אבל אני מנכ"ל את החברה, אני במהלך השנה השישית. התחלתי ממש מהתחתית כמיישם, וגדלתי לתפקיד שאני נמצא בו היום. תכלס זה נדב, תחביבים, דיברנו קצת קודם, קצת כדורסל, הרבה פלייסטיישן כשכולם הולכים לישון.
אקסבוקס?
פלייסטיישן, לא, זה ז'אנר אחר, זה כמו שתגידי אייפון ואנדרואיד, פלייסטיישן, אז אנחנו שם.
מקסים, אז רקפת, בוא נשמע קצת עלייך.
אוקיי, הולכים על החיות קודם כל, נכון? אז משפחה עם בעל, שלושה ילדים, כלב וחתולה, שמדי פעם מסתדרים והרוב הזמן לא. אני עורך הדין בתחום הקניין הרוחני רק כמעט 30 שנה, הגעתי לתחום לגמרי במקרה, חיפשתי דברים אחרים, נפלתי על התחום הזה והתאהבתי בו, תחום חדשני ומרתק, עוסקת גם בליטיגציה, גם בהסכמים, ומכירה את נדב, אגב, תיק משפטי שליוויתי את חברת קומטק, ונדרשתי את היסטורי.
ומאז אנחנו ביחד.
התיק היה לפני שנתיים, אני חושבת,
שנתיים, שלוש.
הוא גם ערך תקופה מסוימת.
כן, כן.
היינו בבית משפט, היינו בגישורים, והסתיים לסביעות רצוננו.
כן, וזו חוויה נהדרת לעבוד עם רקפת, זה כאילו אי אפשר לצפות לליווי יותר טוב מזה.
אפשר לדעתי להפסיק את ההקלטה עכשיו.
זהו, בוא נעצור.
אז נעבור עכשיו לחלק של רקפת ונדב. רקפת,
בשמחה.
הבמה שלך.
אז בעצם התכנסנו פה קצת לדון בתחום הבינה המלאכותית, שזה סכום שמאוד מאוד להיט היום, מאוד בזוורד, ומעלה המון המון סימני שאלה.
קומטק זה בית תוכנה ותיק, שהמיין שלו, אנחנו בעצם קור של שוק הביטוח האלמנטרי. זאת אומרת שכל מיני חברות, הרבה חברות בארץ ובעולם, כמו הראל, פניקס, מה שאתם רואים בפרסומות, בעצם המוח שלהם, מקצה לקצה, מהקמת לקוח, הפוליסה שלהם, החוקים מאחורה, התביעות, גביית התשלומים, הדיגיטל, הפרסומות שאתם רואים, בעצם זה המוח שנעשה מאחורה, זה המערכת של קומטק. הקוד שלנו זה מה שמחולל את זה. אז זו בעצם קומטק, ואנחנו שילוב של משהו ותיק, כי בכל זאת זה הגופים האלה, הם גופים מאוד ותיקים, עם החדשנות שנוצרת כרגע, ובאמת בשיחה שלנו היום, אנחנו מדברים על AI, אז הגדילה הזאת של חברה ותיקה, לראות את האינוביישן, את החדשנות שנוצרת, מחייבת אותנו כל הזמן להדביק את הפערים, וגם ה-AI נכנס פנימה.
אז באמת, איפה פוגש אתכם ה-AI? באיזה תחומים? בתחומי הפיתוח, בתחום של המשתמשים, בתחומי המוצרים העתידים? תספר לנו באמת איפה בחיי היום יום, חברה טכנולוגית, או לאו דווקא אתם, או חברות טכנולוגיות בכלל, פוגשות את תחומי ה-AI.
אז אני רק אגיד עוד משהו קטן שאנחנו עושים, אנחנו עושים איזה hub של סטארט-אפים, אוקיי? כי נהיה איזה משהו שנקרא אינשורטק, ויש המון סטארט-אפים שרוצים להיכנס לעולמות הביטוח, אבל הם לא הליבה הגדולה כמו שאנחנו, הם רוצים להיכנס בנישה מאוד מסוימת. ואנחנו למשל נותנים להם כלי להיכנס לעולם הזה, ופותחים להם את הדלת, הם נכנסים אצלנו OEM כחלק מהמוצר, ויוצרים כל פעם חדשנות נוספת. אז AI זה אחד מהדברים שמתבקשים היום, כי יש המון 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 דאטה לחוות הביטוח. המון דאטה, ולא רק אצלנו, גם בכללי, יש המון דאטה בכל החוגים של התעשייה. אז AI נותן לנו הנגשה, יוצר לנו אפשרות לתחקר את זה בצורה הרבה יותר קלה, בשיח קל, אנחנו מגדירים שאלה פשוטה שכל אחד יכול להקליט, ולא מתכנת או מישהו עם שפה טכנית, ומקבלים תשובה מיידית, שנותנת בעצם את מה שאנחנו רוצים לדעת. אז זו דוגמה. עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה בשלושה אלמנטים. אחד, ביום-יום, בשימוש העסקי שלנו, יושב איש מחירות ורוצה לייצר עכשיו מצגת. עכשיו, מה שאני אומר זה נכון לכלל החברות, לאו דווקא קומטק. רוצה לייצר מצגת, יש לו היום אפשרות עם קו-פיילוט, לייצר פשוט הגדרה של אני רוצה, ויכול גם בעברית, גם באנגלית, או בכל שפה שהוא רוצה, אני רוצה מצגת של 5 שקפים על נושא מסוים, תביא תמונות, לא יותר מדי מלל, תעשה אותה צבעונית, תוסיף מוזיקת רקע ואת השיר, והוא בלחיצה מייצר לו תבנית מוכנה, שהוא פשוט צריך לרוץ איתה קדימה. עכשיו זה גם רוכב על הדאטה או על מידע בחברה, אז הוא יכול מזה להוציא פרטים שהוא רוצה, או להוציא הצעות מחיר. אם הוא רוצה לייצר וורד עם הצעת מחיר ותבנית, הוא פשוט מגדיר לו בפרומט, מה שנקרא האזור שבו מגדירים ל-AI מה לכתוב. שאלה קטנה, איזה הצעת מחיר הוא רוצה, את הצורה שלה, והוא מקבל את זה. זה דבר אחד שזה לשימוש פנימי. דבר נוסף, פיתוח, אין-האוס. חברות משתמשות בשביל לייצר קוד, אז יש את ה-Chat GPT וכל מה שכולם מכירים, שהיום גם יש הרבה יותר מודעות, תכף נדבר על זה בצד שלך, שזה החלק של נהלים בתוך החברות שצריך לייצר, אבל בעצם לקחת מתכנתים שיגדירו תכלס את מה הם רוצים לקבל, וזה כותב להם את הקוד בכל שפה שהיא. זה יכול ב.NET, זה יכול בג'אווה, וגם אני אקח מהעולמות שלנו שהוא משלב את כולם, גם קובול, שזו שפה מאוד מאוד מיושנת, זה יודע גם לכתוב בשפות מיושנות, שזה מדהים, כי זה באמת מייצר משהו של מידע שאין להרבה אנשים. והחלק האחרון זה פיתוח לשימושים ב-AI, להשתמש בכלים ולהעביר אותם. דוגמה שלנו, אנחנו עכשיו לוקחים ומכניסים במוצר, למשל, שאילתות AI או תחקור קל יותר למשתמשים בתוך חברות ביטוח, שאז כשהם מקלידים ומחפשים מידע מסוים, הוא מנגיש להם אותו ישר, או למוקדנים או דברים כאלה. זה 3 אלמנטים של שימוש לצורך החברה, פיתוח ומוצרים שמוכרים ללקוחות.
כמי שמכיר את השוק, אתה באמת חושב שהשימוש ב-AI הוא רווח בכל חברה, או שזה מייחד חברות בתחומים מסוימים, עם אג'נדה מסוימת? איך אתה מוצא את זה? כי אני יכולה להגיד לך שאני כעורך הדין בתחום, רואה שבאמת חברות טכנולוגיות מרבות להשתמש בזה, למול חברות אחרות, שזה פחות מוטמע אצלהם, ועניין אותם יש שונות בקרב החברות הטכנולוגיות ברמת השימוש.
אני מסכים. החברות היותר צעירות, האינשורטקיות, בכללי, כל הסטארט-אפים הרבה יותר משתמשים בזה, בעיקר בעולמות האופן סורס. חברות הוותיקות יותר, לקח אותנו כדוגמה, לקח זמן להטמיע את התהליך הזה, גם לא כל הצוותים נכנסים לתהליך הזה, זה שינוי תפיסה, גם בנהלים וגם בהתנהלות, כי רגילים לכתוב לבית, פתאום אתה נעזר במשהו אחר.
וזה עכשיו, ומה יקרה עוד 10 שנים? לאן הולך השוק?
שאלה טובה. זה כלי שממשיך להתגבר ולגדול, אז אני מניח שיהיו בו עוד הרבה יותר שימושים, אנחנו רואים אותו גם בסאונד, גם בתמונות, וכמובן בקוד. אז זה רק המשיך לגדול, ודיברנו קודם על מקצוע העתיד, אתה יודע, אז אני חושב שלהיות מתכנת כמו שזה היום לא יתפוס, יצטרך להיות שילוב של מעין פרודקט מנג'ר, שזה מה שיש היום, כולל מתכנת ביחד, שילוב של הפרודקט מנג'ר ומתכנת שילמד להגדיר את הדרישות, הוא צריך להכיר את העסק קצת יותר ממתכנת שמקבל לכתוב שורות קוד, הוא צריך להכיר ולדעת את הדרישות שהוא צריך לכתוב לפרומט עצמו של ה-AI.
אז אם הבן שלך עכשיו הולך לאוניברסיטה, מה אתה ממליץ לו ללמוד?
אומנות.
שאלה בשביל טובה. בשביל הנשמה, אתה אומר. כן, בשביל, כן, בשביל כן. הכסף.
כשהוא נולד, אני ציפיתי שיהיה לי רצף של 3 בנים. בסוף יש לי בן.
אל תגיד לי שהתאכזבת שאין לך
לא, רצף לא, לא, כזה. לא, 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 אני מאוהב בבנות שלי, אוקיי, זה לא זה עניין. בסדר. אבל היה לי בן ושתי בנות. ויש לי בן ושתי בנות. ובהתחלה הייעוד שלו היה באמת להגיע לכל ה... להיות מתכנת גדול, לעשות אקזיטים, היום הוא שומר ראש, אז זה מה שהוא יצליח לעשות.
אז יש תקווה לבנות?
יש.
רקפת, אני אשמח אם תוכלי לחלוק עם המאזינים מספר טיפים או המלצות לגבי שימוש בבינה מלאכותית, בכלי בינה מלאכותית, במקום עבודה.
כן, אז האמת היא שרציתי לומר למאזינים שהיום זה כבר לא שאלה של האם נשתמש בבינה מלאכותית, אלא כיצד נשתמש בבינה מלאכותית. זה דבר שכדאי מאוד לדעת. ברמת המשפטנות, אני חייבת כעורך הדין לומר איזושהי מילה בנושא. בעצם איפה פוגש אותנו כל הנושא של AI ונושא זכויות היוצרים? הבינה המלאכותית בעצם מדמה הליך של חשיבה, המחשב מדמה הליך של חשיבה, וכדי שיוכל לדמות את התהליך הזה הוא צריך ללמוד הרבה דאטה, אז הוא לומד דאטה כדי לייצר את האלגוריתם, כמו שמלמדים ילד, תראה תמונה של עוד חתול ועוד חתול ועוד חתול ואז תזהה חתול, ככה מלמדים את המחשב. ברגע שהוא מבין, הוא גם מפתח אלגוריתם שיודע לקרוא את הדברים האלה, ואז הוא יכול לפתח יצירות משל עצמו. ופה זה פוגש אותנו בשני תחומים בנושא זכויות היוצרים. האחד, נותנים הרבה דאטה, כמו שנדב אומר, כדי ללמד את האלגוריתם, הדאטה הזה הוא דאטה שאחרים יצרו אותו. כתבו יצירות, ציירו ציורים, זה הדאטה שעל בסיסו לומד האלגוריתם. זה פעם ראשונה. פעם שנייה שהמצב פוגש את זכויות היוצרים, זה בתוצרים, אנחנו מבקשים מהדאטה להנפיק לנו מצגת, ציור, בסגנון של איזשהו אומן, ושוב יש פה סכנה לזכויות יוצרים. אז המערכות הן מאוד מאוד כיפיות להשתמש, מאוד מאתגרות, מאוד הקדמתית, ומצד שני, הן טוענות אנחנו בהם סיכונים משפטיים. ולכן בעצם קוראים דברים מאוד מעניינים בשוק. מצד אחד, השוק קצת נבהל ואומר, אני לא יודע מה לעשות. מצד שני, אנחנו רואים שחברות עצמם מוצאות פתרונות טכנולוגיים. למשל, נדב סיפר קודם על הקופיילוט, ועל נושא של תכנות שמשתמשים בקוד פתוח, ובאמת היה חשש של העתקת קוד פתוח. אז אותה מייקרוסופט גדולה הלכה ומצאה פתרונות, ואמרה, אנחנו כמערכת לא נעתיק מעבר ל-150 קרקטרס, אנחנו ניתן שיפועים, או קראתי לאחרונה על דלי, שזה תוכנה של תמונות, שהולכת לעשות מנגנון שלא ייצרו תמונות בסגנון של אומנים חיים. כלומר, השוק מציף את הפתרונות. Having said that, כולנו צריכים לזהר שאנחנו עושים שימוש בכלי בינה מלאכותית, ולהבין שיש פה פוטנציאל להפרה של זכויות. צריכים לדעת באיזה כלי אנחנו עושים שימוש, אם הכלי מגלם יותר סיכונים או מגלם פחות סיכונים. צריכים לדעת שהתוצר שיוצא מאותו כלי עלול להפר זכויות, לבדוק שאין הפרה של סימני מסחר, שאין העתקה של תמונות, לדעת להשתמש בזה ככלי עזר ולא ככלי תחליפי. לקבוע נהלים, כמו שאמר קודם נדב, כל חברה צריכה לקבוע לה נהלים ומדיניות, מתי ואיך להשתמש בקוד פתוח. וכן, זה לא בושה להגיד, צריכים לעזר בעורכי דין. זה תחום שהוא מאוד מאוד חדשני, מאוד תקדימי, וצריכים ככה להיזהר בשימוש בו, לעשות שימוש מושכל, ולכן גם אנחנו יש לנו תפקיד בנושא.
אין מודעות למה שרקפת אומרת.
לחלוטין. כולנו משתמשים בכלי AI ביום-יום, ואנחנו לא מודעים להפרה של זכויות יוצרים, ולסיכונים שיש בזה. אנחנו נהנים מהקיצור זמן, מהיעילות, מהחדשנות. אבל חד משמעית צריך נהלים מסודרים.
וכולנו משתמשים ונרבה להשתמש בזה בעתיד, רק בצורה מושכלת.
נכון. אז אנחנו תכף מתקרבים לסוף הפרק, ועכשיו נדב פינת ההפתעות. אז בוא תזרום איתי. תאילנד או ניו יורק?
ניו יורק.
הדבר הכי הזוי שקרה לך בעבודה.
וזה לא שפגשת אותי, כן?
זהו, התלבטתי בין זה, אז השני אחר שפגשתי את רקפת, עבדתי אצל לקוח ארצות הברית באיזה אזור נידח רגבי צפון דקוטה. גם בביקורת גבולות בארצות הברית לא ידעו איפה זה. זה כמה תחנות אחרי מינסוטה. מינוס 40 מעלות, תחנת AM, זה מה שיש שם, כמו הסדרה של פעם חשיפה הצפון שהייתה, ואיזה יום אחרי עבודה, החבר'ה המקומיים שם, המתכנתים, באו אמרו לי, בוא, יש היום פסטיבל. ואז זה מגיע, ואני רואה פסטיבל אשכי שור.
אותם?
ליז טסטיקל פסטיבל. כן, כן.
אוקיי.
פסטיבל אשכי שור. לא הייתי נתקל בשום מקום, נראה לי, בחיים, באיזה דבר כזה. פרט לרק בצפון דקות. אז זה היה...
אכלת?
לא. לא, לא. אבל זה לא היה רק לאכול, זה היה מאלף, עזבי את ה... זה כמו שפעם היו משחקים עם הלרוץ, עם הכפית וביצה שלא טיפול. למשל, מכירים את זה, משחק ילדים שהיה, אותו דבר, מלא דברים, עשו הכל, סובב סביב אשכי שור.
לגמרי שיחקת אותה בשאלה הזאתי. הפתעת גם אותי.
הפתעת.
לגמרי. תודה רבה, אנחנו מגיעים לסיום הפרק. תודה רבה למאזינים, תודה נדב, ותודה רקפת.
תודה רבה.
ונתראה בפרק הבא.
חלון לעולם החדשנות, בהגשת ענת סמוראי. הפודקאסטים של 103 FM.